טוב לראות אותנו שוב יושבים, עוסקים, לומדים מהמהר"ל, כמו שאנחנו אומרים תמיד, גם ללמוד את מה שהמהר"ל אומר, וגם ללמוד איך אנחנו לומדים את המהר"ל. באופן כללי, כי המהר"ל הוא מאוד מאוד שיטתי, ויש לו צורה שבה הוא מתבונן על מאמרי חז"ל, מאוד מדויקת. וצריך לבוא וללמוד ולהתקדם עם הדבר הזה. ולכן אנחנו נמצאים בנתיב התורה, עמוד כף ה' בעמודה הימנית למעלה. מקווה בעזרת השם להתקדם היום, כדי שנוכל להגיע כבר למובאה הבאה שהמהר"ל מביא כאן למטה בסוף העמוד. עדיין אנחנו עוסקים בשלישייה של אלו שהם מחייבים, זאת אומרת, הם מהווים איזה תמרור של דוגמה אישית, נקרא לזה, במצב שהם מאוד מוטרדים, ואף על פי כן הם מחוברים לתורה. וזה היה הלל עני, זה היה אלעזר בן חרסום העשיר, ולא הוזכר כאן, אבל כאן הגמרא, עכשיו הוא יזכיר את זה, אבל הגמרא מביאה את זה, שזה השלישי, שזה יוסף הצדיק. הוא לא מוזכר כאן באריכות, בגלל שלא מדובר שם באופן פרטי על נושא של תורה, שם מדובר על רשע שמתגבר על יצרו, ולאו דווקא על תורה. לעומת זאת, הנושא של העני והנושא של העשיר, זה קשור לתורה. ועכשיו אומר המהר"ל ככה, ודע. כן, ואז נוכל באמת להיכנס דרך זה, ונשלים את הרעיון שלו. ודע. כי שלושה דברים זכרו כאן, שהם התנצלות, מה שלא עסק בתורה. התנצלות זה תירוץ. שלושה מצבים יש שמביאים את האדם להיות מוטרד מאוד, והדבר הזה יכול להוות לו תירוץ, למה הוא לא למד. וכולם, אומר המהר"ל, אומרת הגמרא, לא נחשבו טענה. נכון? כי מה אומרת הגמרא? אדם בעל הדין לעתיד לבוא, אומר לו, הייתי עני כל כך ולא יכלתי לעסוק בכלום, אומר לו, כלום היית עני יותר מהילל וכולי. ואנחנו הזכרנו בשבוע שעבר שאין הכוונה היא שאנחנו יכולים להעתיק את גדלותם של אותם גדולים, ולהגיד את תהיה כמוהו, אלא הדבר הזה בא להורות לכל אחד במדרגה שלו, יש פוטנציאל שתמון בו להחליט החלטה במדרגה שלו, שהוא מוסר את נפשו ללא תירוצים באותו נושא שאנחנו מדברים עליו. החיסרון שזה אחד, היתרון שיש לו הרבה שזה השני, וההתמודדות הפנימית שזה השלישי. האחד, אומר המהר"ל, כי יש לפעמים חיסרון במה שצריך להתפרנס, ובשביל זה מבטל מן התורה. פשוט. הזמני עסוק, אני כל הזמן מוטרד, מה יהיה בסוף החודש, אין פרנסה, צריך להתעסק כל הזמן בחשבונות וברעיונות, איך אני מתפרנס, ואז הראש נמצא במקום אחר. ולפעמים יש לו תוספת שמסית אותו לבטל מן התורה, כמו העושר, שבשביל תוספת שיש לו מסית האדם לבטל מן התורה. זאת אומרת, למרות שעל פניו היינו יכולים להגיד זה קצת מוזר, נכון? לאדם יש כל כך הרבה כסף ועושר וכבוד, והכל הוא נמצא טוב, מה... ילך ללמוד, נכון, שילך ללמוד. אלא אנחנו רואים שהדבר הזה הוא לא כזה. מי שרוצה מנה, מי שרוצה מנה יוצא 200, וכמה הנפש לא תימלא. ואז הוא אומר, לא, אני חייב, היום יש איזו ישיבה חשובה מאוד בענייני ההשקעות שלי בבורסה, בדבר כזה או אחר. ממש, אני ממש רוצה ללמוד, אבל מה אתה רוצה? עמלתי כל כך הרבה על הממון הזה, יש לי הזדמנות כזאת. ואז נכנסים לראש של עשייה מאוד מאוד מסיבית בעולם הזה, ברכישה. ובהתרדה, ואז אם אלה אדם לא לומד. והדבר השלישי, ולפעמים יש לו חיסרון בעצמו שמסית אותו מן התורה. לא ממשהו שנמצא ומגיע אליו, הוא רוצה לרכוש, הוא רוצה לחיות. יש איזה דברים שהוא צריך לעשות. אלא יש דברים שקשור בעצם המהות של עצמו. הוא עצמו נמצא במצב נפשי שמושכים אותו דברים אחרים. וממילא הוא לא יכול להיכנס ללימוד ברצינות. זה שלושת הדברים, כמו שאמרנו, זה סיכום משמעותי, רק כמובן שהמהר"ל מזכיר לנו שיש שלושה דברים, לעולם זה יהיה דבר שבנוי אצל המהר"ל בסדר. לא רק ניתנו כאן שלוש דוגמאות, שהדוגמה הזאת והדוגמה הזאת, הדוגמה הזאת, בעצם הם מהווים בניין אחד. וזה מה שאומר בפסקה הבאה. אלו שלושה הם ידועים. שכל החלקים אשר מכריעים את האדם אל דבר, עוד פעם, ואלו שלושה, הם ידועים שהם כל החלקים אשר מכריעים את האדם אל דבר. מי מוכן להסביר את המשפט הזה? ואלו שלושה הם ידועים, שהם כל החלקים אשר מכריעים את האדם אל דבר. איך אתה רואה שהוא אומר פה שזה אחד? אל דבר, אל דבר כנראה, אל המסקנה שהוא לא יכול ללמוד תורה. שלושת החלקים האלה, מה? כן, מה אתה אומר? זאת אומרת, כאן יש אב טיפוס לצורות שונות של התייחסות לטרדות העולם הזה, ובעצם זה שלושה דברים שהם לא שלוש דוגמאות, אלא הם מביאים פה בעצם אב טיפוס שיוצר בניין אחד. יש את החיסרון, יש את היתרון, ויש את המהות, הדבר שעומד בעצם. כן? ימין, שמאל ואמצע. וזה כולם בעצם יוצרים חיץ בין האדם לבין תורתו. התורה שלו היא לא משמעותית מול כל הדברים האחרים שמאוד מאוד פועלים אצל האדם. ואומר המהר"ל, וכולם אינם טענה. כל הדברים האלה הם תירוצים באלמה. למה? דמאחר, דאמרינן, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמה עליה, כמו שהתבאר למעלה. זאת אומרת, למדנו כבר את אותו משפט מפתח שאומר שזאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. מאיפה זה נאמר? באיזה פרשה? שבוע שעה, כן. אין, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. כמובן, הפשט הוא שם, תחילת הסיפור של פרה אדומה, כן? כל הבא אל האוהל וכל... אבל מה כתוב? זאת חוקת התורה. והרי הפרשה מדברת על פרה, נכון? אלא מדובר על מה זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. שנייה נעצור, שאנחנו ניגשים למאמר חז"ל, צריך תמיד לעצור ולשאול, איך לקחו? מה זה באמת? למה נלקחה הפרשה של פרה, וכביכול הוא עתק על ידי רמז שזאת חוקת התורה לכל התורה כולה, אדם כי ימות באוהל? מה, זה ממש במצע הפסוק. כן, כל הבא אלו, כל הבא אלו, נכון? מה אתם אומרים? שמה? ולכן... כן, אבל פה לא מדובר על פרה במובן של הפרה ברפת שיש לזה. שם מדובר על פרה אדומה ש...
מתארת אותנו.
שמה? מתארת אותנו על ידי מה? על ידי מה?
על לימוד עצמו.
על ידי מה? בעצם, תשארו רגע בפשט של פרשת פרה, בלי להבין את הפשט. מה עושים כדי לטהר ממיתה? שורפים את הפרה ומזים את האפר יחד עם מים חיים. זאת אומרת, יש כאן תהליך כפול. תהליך אחד הוא תהליך השריפה, ההתבטלות של כוחות החיים, הפיזיים, הפרעתיים. זאת אומרת, הכוחות החיים הפשוטים, אדם כי ימות בו, רואים פתאום אדם, חמנה ליצלה מת, הוא איבד את כוחות החיים שלו, ואז עם אלה, ברגע שזה כך, אם אני נפגש עם משהו שהוא מת, אני חייב לחיות, לחיות אותו. איך? שמים את האפר על גבי מים חיים, ואז יש חיות, ואז יש טהרה לנטמע, וגם מבחינה רעיונית, יש כאן איזו אמירה שאומרת ככה, זאת חוקת התורה. אדם כי ימות באוהל, ואומר, כשאדם מוסר את כל כך, קיומו הפיזי לאוהל, אז מה יהיה? הוא יוכל לקבל מים חיים שיהיו מוזים עליו, ועל ידי כך הוא יתאהר, וייצא אותו אדם שנגע במת, ייצא טהור, נכון? משל, מה זה המשל? המשל זה פגישה עם החלק הכי עולם הזה שבעולם הזה, שזה הגוף, שאם אין לו נשמה כי יש מיטה, אז מה שנשאר זה מה? תאומה לגמרי, זאת אומרת, נשאר מצוב, על ידי ההתבטלות הזאת, ששריפת הפרה, שזה ההתבטלות, והערבוב עם המים החיים, שזה החיות, על ידי זה מתארים את התאומה. אז לכן זה לא מופקע, נכון? שהתורה אומרת, זאת חוקת התורה, היא בעצם מה אומרת? נכון שהיא מדברת על מה? על פרה אדומה. נכון שהיא מדברת על מה? על טהרה של... היא משתמשת במילה התורה כדי לדבר שיש כאן בעצם שיטה מוגדרת ומסודרת. איך אני מתקדם? על ידי זה שבעצם מבחינה מסוימת אני שורף את הצד הגשמי שלי. כל הממית עצמו באוהלה של תורה. עכשיו נשאל את עצמנו, מה זה להעמיד עצמו בעולמה של תורה? הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל צריך להבין, מה זה נקרא להעמיד עצמו בעולה של תורה? תסבירו, מה הכוונה? מה זה למסור את הנפש? להשתדל כמה שאני יכול, להשתדל כמה שאני יכול, מה יוצר בעצם? רק את העובדה שעכשיו לא למדתי חצי שעה, עכשיו אני מתאמץ, לא עייף, אין לי כבר כוח, אבל אני מתאמץ עכשיו ללמד חצי שעה. אז בעצם מה שקרה זה שהרווחתי חצי שעה לימוד, או שמשהו יותר מזה? אני, מה אני עושה? אני יוצר ומעמיק את הקשר, אני יוצר את הקשר, אני נמצא שם, והשם הזה זה אותו סיפור של הלל, נכון? אתם זוכרים? הלל שומע דברי אלוהים חיים, שם, וכל העניין של הגוף שלו, זה יהיה הקפה, אני שומע דברי אלוהים חיים. ראוי זה לחלל עליו את השבת, כי הוא היה במצב של לפני מיטה, אבל משמעות החיים שלו זה חיים שהם מחוברים אל השורש הנשמה, ולכן ראוי לחלל עליו את השבת. ולמה זה מיוחד דווקא לתורה? הרי בעצם זה נכון מבחינה מסוימת לכל מקצוע, נכון? שאם אתה משקיע אז אתה מצליח, אם אתה לומד יותר אז אתה יודע יותר. בדרך כלל, אני לא יודע, אדם לומד כך וכך שנים מקצוע. נכון, אם הוא לומד הרבה, אז הוא יהיה מומחה.
אבל זה לא קשור רק למה שהוא עושה, כמה הוא משקיע, איך הוא משקיע. אם בן אדם עכשיו נכנס לרפואה,
נו.
למד 8 שנים,
כן.
הוא משקיע את כל חייו,
כן.
לא רק בזמן הזה. אבל בסופו של דבר כל העניין שלו זה בשביל לקבל כבוד וכסף, הוא יהיה רופא בן אדם.
זאת אומרת, אתה אומר, יש לנו פה שינוי מהותי ולא שינוי כמותי. לא מדובר על זה שאדם יהיה יותר מומחה בזה שהוא למד עוד 10 שעות, כל הכבוד לו שהוא למד 10 שעות, לא מדובר על זה.
כי
הבן
אדם שלמד תורה חצי שעה שהוא גמור לחלוטין, יכול להיות, אני לא יודע, אני קטונתי ויודע, שהיה לו מעלה יותר גדולה, מי שהיה ערני לחלוטין ולמד 3 שעות. כי המסירות נפש לא הייתה...
כי המסירות נפש שלו מחברת אותו לעולם שבאופן מהותי שונה מעולם הנמוך. ומעלה אותו למצב חדש, לעולם חדש. לא לעוד אני, יש לי עוד כמה וכמה ידיעות של חוכמה, אלא אני משתנה, מה? כי חוכמת הקודש פועלת הוא בלשונו של המהר"ל, כי התורה היא שכלית. זה המשפט הבא. שכלית זה חוכמת הקודש הפועלת, שכלית זה הצד הרוחני שבאדם, שכלי זה הצד שבו צריך לבנות את הנשמה. כן. שאלה טובה מאוד, כי היא בעצם מכניסה אותנו לאזורי ביניים. מה הכוונה? התורה היא דבר מאוד רחב. כשאני מדבר על תורה, אני לא מתכוון רק ללימוד התורה במובן של ללמוד עכשיו סוגיה במציאה, בכמה ברכות וכו'. אלא כל העניין של הופעת התורה, שזה הופעת הצד הנשמתי העליון, הצד של הצד הערכי, החזון הגדול של הנשמה, זה חלק מתורה. באמת נכון שאדם שלומד כדי להיטיב לעולם, כדי להיטיב עם הבריאות, והוא משקיע בזה, הצד הנשמתי, שהוא הצד של הנתינה, הוא הצד של הערך הזה של להיות חלק מתוך פועל לעזרת כלל ישראל, זה ודאי קפיצת מדרגה, אין ספק. אם הוא באמת זוכה למצב הזה, שזה שהפעולה, ודיברנו עליה כמה וכמה פעמים, נכון, בארץ ישראל, יישוב הארץ וכן הלאה, שאדם פועל ככה, זה גם יעשה את הפעולה הזאת, אין ספק. כי הוא לשונה של המהר"ל, זה יקרה שהוא נדבק בצד השכלי של הפעולות המעשיות. בסדר? התורה היא בעצם המנוע עצמו. זאת אומרת, זה שהוא מדבר פה על התורה, הוא אומר, נכון, התורה, המנוע הזה, יש לו הרבה כוחות שנכנסים להמון גלגלים שיניעו את העסק. בסדר? אז יכול להיות, גם הרפואה, גם היישוב ארץ ישראל, גם... בסדר גמור. כאן אנחנו מדברים על החוכמה עצמה, שהיא בעצם נמצאת בעולם עליון. הוא אומר, המסירות נפש היא לא רק נותנת לי עוד כמה נתונים, אלא מעלה אותי לנקודת מבט אחרת לחלוטין. זה הנקודה. אז עם אלה הוא אומר, כי כל אלו שמסיתים את אדם לבטל מן התורה, אינו טענה. כי אף עצמו צריך לבטל בשביל התורה השכלית. זאת אומרת, קודם כל, שני הדברים הראשונים, זה פשיטה להבין למה הם לא משמעותיים. למה? כי אפילו את האדם, את הכוחות הנפש שלו האישיות, בלי שאני שואל כמה יש לו. יש לי כסף, יש לי זה, יש לי כך, זה כבר שאלה שנייה. קודם כל, גם את עצמי, לפני המפגש שלי עם העולם, הדרך לקנות תורה זה למסירות נפש, זה להיות מחובר אליה מתוך זה שזה מעל החשבונות. קל וחומר, שכן אני מתעסק בעולם שיש בו המון חשבונות וכו'. שהם יש שלושה דברים שייכים לעצמו, אם אדם צריך לבטל עצמו, כל שכן יש לבטל אותם השייכים לו, ואינם עצמו בשביל התורה. זאת אומרת, שני החלקים, אתה מדבר על שלושה, כי זה אחד מהכוחות, אבל בואו נדבר על השניים האלה. שני הכוחות האלה שיש לאדם, ועכשיו אומרים לו, תשמע, אל תתעסק כל כך הרבה בענייני העולם הזה, תתעסק בתורה. אז מה אומרים לו בעצם? אל תהיה מחובר אל החוץ, תהיה מחובר אל הפנים. זאת אומרת, זה ודאי, אפילו הפנימיות שלי עצמה, זאת אומרת, ההגדרה העצמית שלי, היא עצמה צריכה להיות מבוטלת. אז קל וחומר שמה שמסביב במעגלים הסובבים. בסדר? אני רוצה אולי לתת איזה דוגמה להבין מה הכוונה, מה ההבדל בין להיות מזוהה עם הדבר לבין לעשות משהו. יש לפעמים שאדם, נגיד, לא יודע, מישהו בא ללמוד במכון. בסדר? הוא מאוד מלא תהיות, הוא לא יודע אם זה מתאים לו, לא מתאים לו. וזה אפילו בודק, הוא שומע שהוא הזה, שומע שהוא הזה, וכו'. בא אליו מישהו ואומר לו, איזה תלמיד, הנה יש לנו תלמיד חדש במכון. הוא אומר לו, אל תקרא לי תלמיד, אני עדיין לא תלמיד, אני עדיין בודק. בסדר? יש לפעמים דבר כזה, נכון? לפעמים אדם בא למשהו מקום, להגיד לי איזושהי עבודה במשרד, ואומר לו, אוי, זה עובד חדש שיש לנו, אנחנו שמחים שהצטרפת. לא, לא, לא הצטרפתי, אני רק בודק. מה מפריע לאדם להזהות אותו? להגיד את זה בצורה? מה? כי בעצם הקשר למקום זה הפך להיות שינוי בהגדרה העצמית שלי. נכון? בסדר? אני אפשר לתת את זה גם כן בניסויים, אבל שם לא עושים את המהלך. טוב, אני רק בודק, אני עדיין לא התחתנתי באמת. עשיתי רק איזה תרגיל כאילו. אחד הבעיות, כביכול, שיוצרות שאתה צריך פה לקפוץ למים ולקפוץ למים. אין פה יותר מדי ניסיונות. צריך לפני. אבל גם כן פה, זאת אומרת, אומרים לו בן אדם, אתה כבר מוכן להחליט על זה שאתה מתחתן? לא, 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 אני רק נפגש עוד. רק דייטים, אל תתחיל להגיד לי להזמין אותי פה כבר להזמנות לחתונה. לא, מה קרה? הנקודה היא, יש דברים שאנחנו הופכים אותם למשהו שהוא חלק מאיתנו. בסדר? בסדר? באיזשהו מקום אנחנו מפסיקים לראות את הפער. האידיאל של הקשר הזוגי הוא שאדם יראה את הקשר, נגיד הבעל יראה את אשתו לא כעוד אחד מהפונקציות של החיים שלי, אלא הוא יראה אותה כחלק ממנו. זאת אומרת, הם יחשבו ביחד, הם יתחילו לדבר במושג של אנחנו, נכון? יפסיקו לדבר במושג של אני. נכון? בכל ניסויים פה. נכון? זה סימן גדול לכך שעברנו פאזה. עברנו פאזה מדבר שהוא שייך לנו לדבר שהוא אנחנו. בסדר? אז יש פה קפיצה. הקפיצה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. הרבה פעמים הרגע שבו הבחור מרגיש שהוא נכנס למקום שהוא נכנס, למשל, בדוגמה שנתתי בהתחלה לגבי ללמוד תורה בישיבה. בסדר? הוא בא מאיזה עולם, הוא לא מכיר מה אתה רוצה ממנו. הוא מסתובב, עושה, לומד, יוצא, לא יוצא, עליות, ירידות. בסופו של דבר, יום אחד הוא יכול להגיד לעצמו בהסתכלות הרבה פעמים אחורה, זה היום שבו נכנסתי פנימה. זה היום שבו אני כבר לא שואל את עצמי כל יום מה אני עושה לפני שאני נכנס פה בדלת, מה אני עושה פה, אלא אני מרגיש מחובר לעניין. באותו רגע, אופן הצמיחה שלו הוא שונה לחלוטין, נכון? אז הוא כבר שייך לא רק לשיעור, לאירוע, הוא שייך למכלול, הוא שייך להוויה, הוא שייך לחיים, הוא שייך לכל מה שמתנהל, הוא הופך להיות חלק מהעניין, נכון? אתם מבינים את הדוגמה הזאת? דבר מאוד חשוב לשים עליו לב, בכל מיני דברים שאנחנו עושים אותם, ולא לברוח, כי לברוח זה לפעמים אנחנו מרמים את עצמנו. ולשאול קצת לנו באמת, האם הפעולה הזאת, השייכות הזאת, הדבר הזה שאני עושה, הוא פעולה או שהוא הוויה? בסדר? ואשרי אדם, שמה שנקרא אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ, מקום שליבו חפץ, הכוונה היא שיש לו כבר את הכלים הפנימיים כדי לקלוט הלב כבר פועל בלימוד, וזה לא רק מקום שאני פיזית נמצא בתוכו. אלא הלב כבר חפץ. אם תעירו ותעוררו את האהבה עד שתחפץ. בסדר? מה אומרת הרעיה? מה אומרת הרעיה שם בשיר השירים? היא אומרת, השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. זאת אומרת, אני מחפש את אהבת אמת. חיבור אמיתי. קשר מהותי. אל תקפצו לי לכל מיני דברים שנראים בחוץ כמו קשר, אבל בעצם עדיין אני לא חפצה בו עד הסוף. אנחנו רוצים שיהיה קשר שהוא קשר מהותי. בסדר? ולכן, אומר פה המהר"ל ככה, אומר, יש דברים שאני מדבר עליהם, למה למעט בהם, למה לעסוק בהם, למרות שיש לי טרדות ששייכים לעולם החיצוני. זאת אומרת, זה לא אני, זה דברים שאני עושה. אז ודאי ששם אני צריך להתקשר לדבר עצמו כדי, כדי להיות מחובר לתורה. ודאי וודאי כשמדובר על הדבר עצמו, זאת אומרת, כשאני נמצא בתוך העולם. אז זה מה שהוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם בזה, וכאשר, בפסקה הבאה. וכאשר אין מבטל תורתו בשביל אושרו, ועושה תורתו קבע, דבר זה נותן קיום אל אושרו. עכשיו הוא מוסיף דבר, עוד דבר. אם התורה היא קבע והמלאכה היא ארעי, זה מושג שהוא משתמש בו בקטע הבא, אבל הוא משתמש בו במושג של תורת קבע. מה זה תורת קבע? אדם עושה תורתו קבע, מה? שם זה מחובר, בדיוק. זה אני שלי, אני בפנים. אז הוא אומר, דבר זה הוא לא רק טוב ומעלה ומתעלה והכל בקשר לתורה כפי שאמרנו, אלא דבר זה נותן קיום אל אושרו. זאת אומרת, המקום הזה גם משפיע טוב לגבי זה שכל מה שיש לי יהיה לו ברכה. דווקא זה ישפיע טוב, זה נותן קיום אל אושרו, כי אושרו נסמך על התורה, אשר התורה יש לה קיום נצחי ואינת בטלה. לכך האושר שלו שנסמך זה גם כן אינו בטל. זאת אומרת, מה הסיבה ומה המסובב? אם הסיבה שלי בחיים זה ללמוד תורה, זה להיות שכלי, ממילא כל שאר הדברים הם כלים. הם כלים שבעזרת השם תהיה על זה ברכה. איך תהיה על זה ברכה? זה הקטע הבא. נשאיר את זה פתוח. כי באמת איך, מה? זה מין סטיקה, זה מין ברכה, זה מין שכר כזה? או שמדובר פה על משהו הרבה יותר מהותי. איך הופך להיות, אם אני מחובר לתורה, שפתאום יש לי מה? עושר. מה, ראינו רק אנשים עשירים לומדים תורה? מה קורה אנשים שאין להם? פה כנראה יושבים אנשים כולם בעלי ממון רציניים, אז אין להם קושייה. מה? אז מה המהר"ל אומר כאן? אם אדם מחובר לתורה, אז יבוא העושר. איפה יבוא העושר? אז נשאיר את זה פתוח, בסדר? בעזרת השם בהמשך. אבל אם תורתו ארעי ועוסק בתמידות בעסקיו, זאת אומרת, איפה העולם שלו? בעיסוקים החומריים החיצוניים, הרי אושרו נשמח על דבר ארעי, שהוא דבר מקרה בלבד. דבר מקרה הכוונה היא, זה לא חלק מהעסק באמת. זה רק עיסוק חיצוני. הוא כבר אמרנו, הוא כבר כמה פעמים הוא הזכיר כאן, כי הדבר שהוא במקרה אינו נחשב מציאות, הכוונה היא לא נחשב משהו רציני שאפשר לבנות עליו, בסופו של דבר הוא לא יישאר ולא יהיה קבוע וזה, לכך אושרו ותורתו בטלין. בסדר? זה היה הניתוח של המהר"ל על עניינו של הלל הזקן, רבי אליעזר בן רבי חרסון. נוסיף רק עוד בשולי הדברים את החלק השלישי שהמהר"ל כאן בחלק הזה לא מדבר עליו, הוא מדבר עליו במקומות אחרים, וזה אותו מעמד של יוסף הצדיק. מה היה אצל יוסף הצדיק? איפה בא לידי ביטוי העובדה של הקבע ושל הארעי בהתמודדות של יוסף הצדיק? אתה אומר דבר ראשון, העולם שלו היה עולם של אמונה. עובדה, הוא היה אצל פרו, והוא כל הזמן מדבר, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרו וכו'. זאת אומרת, הוא היה מחובר לעולם של אמונה, גם כשהוא נמצא שם. מה? אפשר, זה ודאי אחד ההשלכות של הדברים, אין הכי נעמי. איפה בא לידי ביטוי ציורי הדבר הזה, שלמה אתה מחובר באמת? בסדר, אבל איפה אנחנו רואים שיוסף היה מחובר בצורה מהותית, וזה מה שבעצם נתן לו את היכולת ואת הכוח להתמודד? הוא לא התבלבל, זה מבחן התוצאה. איפה אנחנו רואים ממש את הרגע הזה, המיוחד הזה, שבו יוסף אומר, אני מחובר למשהו, והחיבור הזה הוא מפעיל אותי עם כל ה... ראה דימוד יוקנו של אביו מבעד לחלון, נכון? הזכרנו את זה, כאשר הוא, זה משל של חז"ל, שאומרים ככה, שיוסף מגיע שם, פוטיפר, כל הניסיון שלה לפתות את יוסף ללא גבול, באופן זה, ויום אחד הוא נשאר הכיתה, כי כולם הלכו למסיבה אצל פרעו, ואז היא באמת רוצה לקחת אותו, והוא יודע היטב, הזכרנו את זה, שאי ההיענות לאשת פוטיפר, סופה מי ישורנו? יכול להרוג אותו, הוא יכול לשלוח אותו כמו שבאמת היה לבית הסוהר, הוא יאבד את כל מעמדו, יאבד את כל העולם, אין לו בעצם את העולם של מה שהיה, כי הוא נזרק לבור ונעלם. אין לו את העולם במצרים, כי הוא יהיה... ואז הוא עומד לפני דילמה אדירה. לא לדבר על העובדה שבאמת בלי כל ההפסדים החיצוניים, הוא בסך הכל היה בחור צעיר שהיה צריך לעמוד ביצרו, זה לא פשוט. מאוד לא פשוט. ואז חז"ל אומרים שהביטוי היה שדמות דיוקנו של אביו נראתה לו מבעד לחלון, ואמר, אני שייך לאדם הזה, אני שייך למהות הזאת, אני הבן שלו, ומכיוון שכך שם אני, זאת הזהות שלי, זה החיבור שלי. האם אני רוצה ליצור נתק ובעצם להתנתק מהשורש הזה? זה הכוח אדיר שהוא נמצא בכוח החיבור, מה שאמרנו כאן, איפה אני מזהה את עצמי. אגב, אתם יודעים למה? מה זה דמות דיוקנו מבעד לחלון? תסבירו את זה, יש הסבר לה, סתם, להסביר את המשל הזה, מה זה בעד לחלון? איזה חלון? מה החלון?
לא היה
סוכיות. נו, אז מה זה? מה קרה לי בעד לחלון? אבל הוא ראה דמות דיוקנו מבעד לחלון. אז יש אומרים, אז אני לא בטוח זה נכון, יש אומרים ככה, כתוב שדמות דיוקנו של יוסף הייתה כדמות דיוקנו של אביו. בסדר? במיוחד אחר כך שהוא כבר היה עם חתימת זקן, כמו שכתוב שהאחים לא הכירו אותו, הוא היה כבר עם חתימת זקן, נכון? זאת אומרת, הוא היה נראה כבר כמו אבא שלו קצת. אלא הוא לא התעסק ביופי חיצוני, ולכן הוא לא הסתכל אף פעם בראי. עכשיו, יוסף, אתה אומר שכן, כתוב שהוא מזסל בשערו, נכון? זה קצת מקשה על העניין הזה. אבל הוא פתאום, אתה יודע, הוא כן התעסק. אבל פתאום ברגע הזה, כשהוא מסתכל, והיה בחלון, יש איזו זכוכית כזאת, לא היה כל כך זכוכית כזאת, הוא רואה פתאום את הדמות, אוי, זה ממש דומה לאבא שלי. ואז הוא נזכר, אוי, אבא שלי, איזה עולם היה לי שם, הייתי מחובר אל הקודש, ישבתי ולמדתי עם אבא את כל פנימיות העולמות וכו', אני רוצה להפסיד את זה? זאת אומרת, מה יוצא? שבעצם כשאני מחובר לשורש חי, אז ממילא אני שם. ברגע שאני שם יש את כל הכוחות. זה מה שנקרא אדם כימות באוהל. אדם כימות באוהל, הכוונה היא, אני שם. כל הדברים האחרים הם חיצוניים. אני מחובר לשם. איך עושים את זה? לאט לאט. אי אפשר לעשות את זה מיד. אמרנו, זה בלתי אפשרי לקום מחר בבוקר ולהגיד, זהו, שינינו את הנקודה ואנחנו כמו הלל הזקן. וזה מה שבדיוק נעשה בליל חורף, שנעלה על הגג ונקפא ולא נשים לב. זה לא יודע עד כמה, לא יודע, אתם אולי במדרגה, אבל אנחנו מדברים על, על מדרגות ביניים, כמו שאמרנו, שיש רגעים בחיים שבהם צריך להחליט החלטה, וההחלטה היא החלטה יוצרת. אם אני מבטל את דעתי מפני האמת, האמת הופכת להיות חלק ממני. בסדר? וככל שאני מבטל את דעתי מול האמת בצורה כנה יותר, אז ממילא אני יצרתי שייכות של הדבר אליי. וזה מה שכתוב, שאדם צריך, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז, אחר מכן, ובאים חיים אל כלי, וזוכים לחיי נצח, בעזרת השם יתברך. ביום חמישי אנחנו כנראה נתחיל קצת יותר מאוחר, כי זה ראש חודש, נכון? יכול להיות שגומרים עד שהכל. מה עשינו ב... מה עשינו בפעם שעברה? מה? תשע ועשרה, נכון? משהו כזה. אז תשע ועשרה, בעזרת השם. שנזכה לחודש טוב ולאהבת תורה ולשמחת עולם על ראשנו. בוקר טוב לכולם.